כל איש מישראל חיה בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בען יסורים, בין בחור, בין זקן גדול, ואפילו עני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומי שאין אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני הטרדות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים, ויחשב לו כאילו לומד בעצמו. ויכול אדם להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסתו ויחלוק עמו בשכר. אבל אם כבר עסק בתורה, אינו יכול למכור לו את חלקו בשביל ממון שייתן לו. לעולם ללמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם יישא אישה תחילה, אי אפשר לו לעסוק בתורה מאחר שלחיים בצברו, ואם אי אפשר לו בלא אישה מפני שיצרו מתגבר עליו, יישא אישה תחילה. עד למתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. וכל זמן שלא יעסוק בתורה הוא שוכח. חייב אדם לשלש לימודו שליש בתורה שבכתב, לנו 24 כתבי הקודש, שליש במשנה, לנו תורה שבעל פה, פירוש תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, היינו שיבין וישכיל להבין דבר מראשיתו, להוציא דבר מתוך דבר, ידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עיקר המצוות, ואיך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה, דברים שלמד לפי השמוע. כיצד, אם היה בעל אומנות, ועוסק במלאכתו 3 שעות ביום לפרנסתו, ו9 שעות בתורה, קורא 3 מהם בתורה שבכתב, ו3 תורה שבעל פה, ו3 יבין דבר מתוך דבר. באמת דברים אמורים בתחילת לימודו של האדם, אבל כשיגדל בתורה ולא יצליח ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנות תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר בדיני התורה, יפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב ליבו ביישוב דעתו. אגב, ויש אומרים שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא במשנה ובגמרא, אדם יוצא לחובתו בשביל הכל. לכן כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כמו שכתוב והגית בו יומם ולילה. זו כי מצוות עשה מן התורה, כמו שאמרו חכמים, שבשבילה העולם קיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה יומם ולילה? זו התורה שכתוב בה והגית בו יומם ולילה. כן, היא קיומו של העולם. אם רגע אחד ישתק העולם לא יהיה מי שילמוד תורה, אז חס ושלום העולם יחרב. לכן ברוך השם העולם הוא כדור, יש יהודים כאן ויש יהודים באמריקה, יש הבדל שעות, יש 6 שעות, 7 שעות, בזמן שפה שעורכים לישון, אז חס ושלום שומע העולם אחר כך יהיה בלי תורה, אבל שם עדיין זה מוקדם, אז שם הם לומדים תורה. אז אי אפשר רגע אחד שהעולם יהיה דומם בלי תורה, לכן העולם הוא קיים. כזהו שאומר לך, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכל איש מישראל לא יכול לפתור את עצמו מתלמוד תורה, כמו שאמר רבותינו, תחדלה דינו של האדם על דברי תורה, שנאמר, פותר מים רשיף מדון. הגמרא בסנהדרין דף זין אומרת, כשבאים לדון את האדם, הדבר הראשון על תלמוד תורה. למה? ישאלו אותו שאלה, למה עשית עוון פלוני? לא ידעתי בכלל שזה עוון. אז כל דבר אמר, לא ידעתי, אין לדבר סוף. אחרי קודם כל דנים אותו על תלמוד תורה. למה לא ידעת? תלמוד תורה. אז לכן דנים אותו תחילה על דברי תורה. שנאמר, פותר מים, ראשית מדון. מים, אין מים אלא תורה. כמו שהמים האלה הם, כשמתחילים לצאת מהצינור, הולכים ומתרחבים, כך גם כן ראשית מדון. מדון זה לשון דין ומדנים, אדם שהוא רב עם חברו, כמו שהמים האלה הולכים ומתרחבים, כך תחלת הריב הוא דבר קטן, אבל אחר כך הולך ומתרחב. כמו שמצאנו גם כן שם אצל אברהם אבינו, כתוב שם, והריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. אחר כך אומר לו אברהם אבינו ללוט, אנא תהי מריבה ביני וביניך. כלומר, יש ריב קיים. כמו שאמרו רבותינו, היה בכוח ביניהם, מפני שהיו מרעים שדותיהם בשדות זרים. והיו מוכיחים אותם הרועים של אברהם אבינו, מדוע אתם עושים דבר כזה? זה גזל. אם אתם רואים את הצאן שלכם בשדות זרים, זה גזל. אמרו, לא, אברהם אבינו כבר זכה בארץ. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, קום ותלך בארץ לאורכה ורוחבה כי לך אתננה. כן נגמר. ואברהם אבינו אין לו יורש, הוא עקר, אין לו בנים. מי יורש אותו? לא תיורש אותו. וכן לכן, זה שלנו. אין לכם עסק לדבר איתנו. זה היה הוויכוח. אז זה בא אברהם אבינו, אומר, תראה, עד עכשיו היה ריב, ריב לשון זכר. אבל אנא תהי מריבה בני לבינך, מריבה לשון נקבה, יולדת. כי זה הריב הולך ומתרחב אחר כך. אנא תהי מריבה בני ובינך, כי אנשים אחים אנחנו. כזה גם כן, כמו שאמר, פותר מים ראשית מדון. היי תגרה דמי לבדקה ליומה, דמיה. כיוון דרווח רווח, התגר, זאת אומרת, הקטטות, דומה הבדקה של המים, כמו התנור של המים. מתחילה, זה בא לאט לאט, טיפין טיפין. אחר כך הולך ומתרחב. ככה מריבה. לכן כתוב, לפני התגלה עריב, נטוש. לפני שהתגלה עריב, כשהתרחב עריב, תפסיק את הדבר. כמה שאפשר לך להפסיק, תפסיק את זה, תקרו מיד. שאם לא, זה הולך ויתרחב בלי סוף. אחריתו מי יושורנה. אבל רבותינו דורשים את זה גם כן העניין של תלמוד תורה. פותר מים, אדם שפותר את עצמו מלעסוק בתורה שהיא מים, יכול לקרוא צווה לכל המים, זה ראשית מדון, זה ראשית דינו של האדם. תחלה בראש דנים אותו על תלמוד תורה, ואחר כך דנים אותו על שאר עבירות. וכן בגמרא, מסכת שבת דף למד, כתוב כשבא אדם לדין, שואלים אותו, קבעת עתים לתורה, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, כנבי אומר שהדברים הראשונים שדנים את האדם זה על תלמוד תורה. ולשבילי התורה, אדם לא יודע שום דבר, אין בורי רחת ולא עם הארץ חסיד. לכן צריך קודם כל דנים אותו על תלמוד תורה. וזה תלמוד תורה הזה שכל יהודי הוא חייב בזה, לא יכול לסמוך על חוכמתו. הוא אומר, אני למדתי כבר בידותי, יש לי גרסה דיינקותה, אפילו יש לך גרסה דיינקותה. אדם כל זמן שהוא לא חוזר על הדבר, הוא שוכח. ופן יסולו מלבבך כל ימי חייך. וכל זמן שהוא לא עסק בתורה, הוא שוכח. לכן חייב לקבוע לו זמן יום-יום, שלא יעבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה. אם יש שיעורים שנעשים בציבור, הרבה הרבה יותר חשוב ממה שהוא ילמוד כשהוא בודד לבדו. מפני שאין לו דומה יחיד שעושה מצווה לרבים שעושים מצווה. ורזפו מכם 500, ומאה מכם רבה ירדופו. אומר ראשי, וכי ככה חשבון, אם אחד רודף, אם 500, אז כל אחד כמה? 20. אחר כך אומר, 100 מכם רבה ירדופו, 100, אז כל אחד פי 100. אז איך זה? אלא אין לו דומה יחיד שעושה מצווה, כל שאין מניין, זה נקרא שמו יחיד. 500 זה יחיד. אבל אין זווה יחיד שעושים מצווה, לרבים שעושים מצווה. לכן שכרם גדול שבעתיים. שכל אחד ואחד כאילו מעודד את חברו, כשיש כל כך ציבור גדול, כל אחד אומר, לא בחינם באים כל הציבור הזה, בטח שיש מה לשמוע. אז לכן כל אחד כאילו מעודד את חברו שימשיכו לשמוע תורה. וזה שאומר, כל איש מישראל חייב את תלמוד תורה, בין עני, בין עשיר וכו'. זה כמו שיש בגמרא, ביומה למדהה, שם הגמרא אומרת, עני ועשיר באים לדין. שואלים את העני, מדוע לא עסקת בתורה? אומר להם, עני הייתי, תלוי בפרנסה שלי. אומר, כלום, היית עני יותר מהלל הזקן? אמרו עליו מהלל הזקן, שהיה מסקר תרפעי כחד היום. איזה מטבע שחוק, מטבע קטן מאוד, והיה נותן חציו לבית, לשוער של בית המדרש, השמה של בית המדרש, כל מי שהיה נכנס, היה נותן לו חצי תרפעיק. מפני שיש הוצאות של בית המדרש, אור או ניקוי, כל הדברים האלה, אז היה צריך לתת לו חצי תרפעיק. הוא היה נותן לו חצי תרפעיק, נשאר לו חצי תרפעיק בשביל לאכול לחם צר ומים לחץ. יום יום כך היה. ערב שבת אחד, לא הסתכר מספיק, ולא היה לו כדי לשלם לשמש. אז לא רשה לו השמש להיכנס לבית המדרש. והיה שיעור של שמעיה ואבטליון, שהיא גדולי הדור, זה היה כל זה בבבל. אז לא רצה לוותר על השיעור שלו, עלה למעלה, על התקרה שם, על הגג, ואת האוזן לשמוע מתוך הרובה שיש שם. באותו ערב דל סגריר היה גשמים, שוטפים וחקה שלגים, ולא היה אכפת לו, לא קם ולא זעת, קרבל לו במעיר שלו, והיה מטה אוזן קשבת דבריו של שמעיה ואבטליון. אחר כך נעשה עליו ככה רום של אמה, שלג, עד שקפה, הוא לא הרגיש בעצמו, לאט לאט קפה, לא יכול היה לזוז. וכמעט חס ושלום הלך, נאבד את הכרתו. תקף מיד בבוקר, השכם, כשבאים לקהל לספר, אמר לו, שמעיה, זה לחברו אבטליון. מפני מה, אין אור, אין זה תמיד, יש ערובה, יש כך. אז הוא אומר לו, תקלו אותו, ציצו אותו בערובה, רואים שיש דמות של בן אדם. תקף מיד עלו למעלה על הגג, פרקו מעליו את השלג, ועשו מדורה, אמרו, כדאי הוא זה להחליל עליו את השבת. לאט לאט עד שווה נפשו בו. אותה שעה צדקו את השומר שבית המדרש. כן, עד כדי כך היה מוסר את נפשו בשביל לשמוע תורה. לכן זה לוקחים ממנו דוגמה לחייב כל אדם באדם שהוא במצב של עניות, שלא יטעון טענות של עניות. כן, אתה היית עני יותר מליל הזקן, אף הפיקן מסר את עצמו על התורה. יש הגמרא אחר כך ממשיכה בסוטה דף כף א', אומרת, אחרי שגדל אחר כך חליל בתורה, ועלה לארץ ישראל, היו אז שני נשיאים, בני ביתרה קראו להם, רבי שמעון בביתרה, רבי יהודה בביתרה, אחד נשיא ואחד עבד דין. וכשנעלם מהם הלכה אם פסח דוחה את השבת או לא, או מקור להלכה על כל פנים, אז בא הדל זקן ואמר להם, מדוע לא שמשתם את גדולי הדור שמעיה ואבטליון, הנה כך וכך הם ראיבו ראיות, אמר להם את כל הראיות שכן דוחה, ואחר כך שראו שהוא באמת גדול בתורה מהם, פנו לו את המקום והושיבו אותו, ואז מלך ונעשה נשיא על ישראל. רק לאחר שנעשה נשיא, הוא חי 120 שנה, אז רק שנעשה נשיא על ישראל, אז נזכר בו אחיו, היה לו אח, מיליונר גדול, שבנה יש בו. כששמע שאחיו נעשה נשיא של ישראל, בא אליו, אמר לו, בוא ונחלוק, עולם הבא שלך חצי חצי, ואני אתן לך חצי רכושי. יצא אבא סקול ואמר לו, אם ייתן איש כל הום ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, בוז לך. עכשיו נזכרת לתת לבוא לחלוק את העולם הבא, קודם כשהיה אחיך עני מרוד, וידעת לבוא לחלקל אותו, לפרנס אותו, כדי שעסוק בתורה בתוך הרחבת הדעת. על זה אמרו, בוז יבוזו לו. הגמרא אומרת, לא כרבי יוחנן דבי נשיאה, כי רבי יוחנן בצעירותו עוד, תפסו אותו בית הנשיא, והאכילו אותו, השקו אותו, נתנו לו כל כלכלתו, כל פרנסתו, אמרו, כגון זה יש להם זכות. כיוון שהם מחזיקים בלימוד התורה, אז זה נאמר, עץ חיים יהיה למחזיקים בה ותומכי המאושר. כלומר, יש הבדל, אם מחזיקים באדם, אחרי שכבר גדל בתורה, זה לא סחר מחר. הוא יש כבר עולם הבא של לימוד התורה. אז מה, הוא מוכר את זה? זה דבר שנקנה וזה מסע ומתן? זה בדרך שלא שייך בזה מחירה. אבל האדם שעדיין לא למד, בא משהו ונותן לו מחזיק בו כדי שיוכל ללמוד. זה דין של שכר וזבולון. מה היה שכר וזבולון? כמו שכתוב ברבותינו אומרים, ובני שכר העמידו 200 ראשי סנהדראות. כל הבנים שלו, כל התלמידי חכמים, כולם, בני בניו, כולם היו תלמידי חכמים. מי גרם לו את כל זה? זבולון. זבולון לחוף ימים ישכון, וירקתו על סידון. הוא היה סוחר גדול, היה נוסע תקף מיד באוניות, וחוזר, ומתפרנס, היה מסתחר, מרוויח הרבה ממון, והיה נותן לו חצי ממה שהיה מרוויח, נותן את זה ליששכר, וחצי היה משאיר בשבילו. לכן הקדימו אותו משה רבנו לפני ישככר. ישככר היה יותר גדול בשנים. קודם ישככר ואחר כך זבולון. זבדני אלוקים אותי זבד טוב, הפעם זבולני אישי כי ילדתי לו שישה בנים, וצריך לשמור זבולון. זו היה דעה. מכן זאת אומרת, ישככר היה באמת יותר גדול. בכל זאת, הקדים משה רבנו את זבולון לישככר. של מלא זבולון, איך עסק, לא היה ישככר עסק בתורה. לכן אמר, ישככר חמור גרים, שהיה מטיף שחמור לסבול, היה לו כוח, רצון עז, זוג, רובץ בין המשפטיים, יושב כל הזמן ועוסק בתורה. כן, וזכה למה שזכה. וכל זה הודות לזבולון שתמך בו. אז זה אמרו רבותינו, לכן אמר, שמח זבולון בצאתך וישככר באוהליך, ומתי תשמח? כדי שיש לך ישככר באוהליך. זה שכאדם שהוא מחזיק מכאן, זה שאדם שהוא מחזיק בלומדי תורה, כאילו הוא בעצמו עוסק בתורה. סיפרו, היה הגאון ביצחק אלחנן, בצעירותו, היה גם כן עני מרוד. ראינו פירוטה לפרוטה. אני יושב ועסק בתורה בהתמדה גדולה. בעירו, שאיפה שהיה, שם בקובנה, אז הנעליים של הרגליו בלו מרוב יושן, והיה לו כסף לקנות נעליים. והנה שם היה המקום קר מאוד מאוד. רגליו היו קופאות מקור, היה עשה כמו חתיכת קרח. זה היה מטריד אותו, לא יכול ללמוד. הייתה חנות של נעליים מול בית המדרש שלו. עשיר גדול אחד יהודי, סוחר נעליים, היה מוכר נעליים. אז חשב, אם אני אכנס אצלו, אבקש ממנו, אני בחור ישיבה, אולי יסכים לתת לי נעליים בחינם. כי זה מטריד אותו מאוד, לא יותר לו ללמוד תורה. אז הוא הלך נכנס, קרב אליו, בבקשה, אני בחור ישיבה. ואין לי יכולת לקנות זוג נעליים. עשי לי טובה, תתן לי זוג נעליים. הוא הסתכל עליו ככה באיזה עיניים. מה? אני פה פותח חנות לתת נעליים בחינם? סלק לפה מהר. יצא משם, הלך ילך ובחו. עיניו דמעו והלך, אמר, טוב, ירחם השם. לא טוב עשיתי שהלכתי לבקש מאיש טפש כזה. טוב, אחר כך הוא למד תורה, אבל כל המקיים את התורה מעוני, סופו לו קיימה מעושר, כמו שהבטיחו רבותינו, כך היה. אחר כך גדל, ברוך השם, מתעשר, יצא שמונה מרחקים, היה גאון עצום, רבה של כל בני הגולה. היו שואלים אותו, שוחרים לפתחו, כל גאונים שהיו בדורו. הגאון בחיים בבריסק, שהיה מפורסם בחכמותו ובחריפותו, היה שולח לו שאלות במברקים, ושולח גם כן תשובה, גם כן שיהיה במברק, תשובה חוזרת, ואמר לו, תגידי רק אסור או מותר, ואני סומך עליך, אתה פוסק של הדור, אני סומך עליך. לא רוצה שתגידי שום נימוקים, אני מקווה עליך כל מה שתאמר לי. זה היה מהגאונים הגדולים של הדור. זאת אומרת שעשה שמו בעולם. התחיל אז לחבר את הספרים שלו, בעיר יצחק, נחל יצחק, עין יצחק. כשנחל יצחק זה ספר ענקי על חושי משפט. ממש נחל נובע מקור חוכמה. כשבא להדפיס את הספר היה זקוק לכמה כספים כדי שאוכל להדפיס אותו, באו כמה עשירים, כל אחד ואחד תורם, כי זה שם הטובה עליו. בין הבאים, זה כבר אז, עברו כבר 30 שנה, 40 שנה, מאותו המעשה שאני סיפרתי בעניין הנעליים. והנה בא גם הסוחר הזה של הנעליים, בא לתרום את חלקו. כשהוא ישב, הוא לא הכיר שזה הבחור שהיה לפני 40 שנה, איפה הוא מכיר אותו? אז אומר לו, הרב, אומר לו, אתה מכיר אותי? בטח, כבודו הגאון ביצחק אלחנן. תעזוב את הגאון יצחק אלחנן. אתה מכיר את יצחק אלחנן? אני לא מבין מה אתה שואל. אז אמר לו, תראה, כשאני הייתי צעיר לימים, עוד לא הייתי, לא קראו לי רבי יצחק אלחנן, קראו לי יצחק אלחנן. באתי אליך, ביקשתי ממך בסך הכל זוג אחד נעליים. זה שווה רובל אחד, או רובל וחצי. עכשיו אתה בא לתרום 1,000 רובל בשביל הספר שלי. אני ברוך השם עכשיו לזקוק לך. לו אז נתת לי זוג נעליים, היית קונה עולם הבא שלך. עכשיו אני לא זקוק לדברים האלה, אחרת את המועד. אדוני, אתה יכול ללכת לשלום, אני לא זקוק לאלף רובל שלך. יש ברוך השם, יש הרבה שיתנו, יש הרבה שיתרמו. ויצא משם בפחי נפש. זהו, אדם יוצא לתרום שלא יאחר את המועד. לא יהיה כמו האיש הזה שיאחר את המועד. יוצא לתרום, יתרום לאותם הצעירים שעדיין כוחם במותנם, רוצים ללמוד תורה, חס ושלום, לפעמים מחמת שאין להם פרוטה לפרוטה, עוזבים את הלימוד. יוצאים של הפנסה שלהם. אז אדם שהוא תורם להם, זה עושה טוב, זה עושה מחזק אותם. אדם שכבר גדול בתורה, כבר הוא גאון, כבר הוא עשיר, כבר הוא לא זקוק לדברים האלה, מה תועלת שזה מחזיק בו, צריך להחזיק בו, הוא לא זקוק, לא, 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 לא לכסף שלו. זה מה שנאמר, אם יתן איש כל הום ביתו באהבה, בו זה בזונו. אבל כשנותן את זה בראשית ימה, בראשית צעדיו, אף אחד לא מכיר בו, והוא זוכה בו ומחזיק אותו כדי שיגדל בתורה, ילמוד בתוך רחבות הדעת, בתוך שלווה, זה זכותו גדולה מאוד. וכן אמרנו, זה העני. אחר כך אומר שם, עשיר בעל הדין. שואלים אותו, פני מה לא עסקת בתורה? אומר, עשיר הייתי, תראו, זה פרנסתי, שווה, פה בית מסחר, פה בית מסחר, ואני צריך לדלג על הערים, לחפש על הגבעות, להשקיע על הפועלים, איך אני יכול לעסוק בתורה? איפה יש לי זמן לעסוק בתורה? אמרו, כלום היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן חסום? אמרו על רבי אלעזר בן חסום שיהיה לו כמה ספינות בים, כמה קרחים ביבשה, והיה שם שק של קמח על כתפיו, והולך לנודד ממקום למקום כדי שעסק בתורה, כדי למצוא את תלמידי החכמים שלמדו אותו תורה. והיה עוזב כל רכושו, כל עושרו, לא היה שם לב עליו כדאי בעיקר. צריך להיות באמת ניסיון שהוא יכבוש את עיניו מכל הממון שיש לו. לא יחבוש עליו, ועליכם אתה חושב כדכם. ובמובן שכזה, הקדוש ברוך הוא גם כן, ודאי שהוא ישמור לו את האדם. כמו שכתוב, לא יעמוד איש את ארצך, בעלות אחד ורואה את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. כי ישראל, כשהוא נמצאים בכל קצות הארץ, ובאים לעלות לרגל, יש להם שכנים גויים, יש להם שכנים רשעים, שעיניהם נוטשים את עיניהם עליהם. אם יעזבו את הבית שלהם סגור, יבואו יפרסו ויגנבו להם כל מה שיש להם. בא הקדוש ברוך הוא מבטיח, לא יחמוד איש את ארצך. אתה לא תחשוב על הממון שלך, לא תחשוב על הרכוש שלך. אני אשמור את הרכוש שלך. אתה תלך, תעלה לרגל. תקים מזרס עליה לרגל. וכך נאמר בקרב אלעזר על נבות הישראלי. נבות היה לו קול נעים מאוד. כמו שאומרים בערבית, סוכר נבט. לא אומרים נבט? ככה קול שלו כל כך היה חשוב, קול אדיר, והיה בא עולה לרגל, מוציא פיו בשירה, כולם היו נקבצים לשמוע אותו. היו הרבה אנשים שלא היו רוכים, היה להם קשה לעלות לרגל. יש להם משפחה גדולה, לעלות לרגל זה לא היה פשוט. לא הייתה תחבורה כמו עכשיו, שנוסעים באוטובוס, מארגנים להם אוטובוס של טיור וגמלנו. עושים שלהם המזוג אוויר וכל מיני דברים. נוסעים על חמורים, על סוסים, וחום וקור, ואין כבישים ושום דבר, שבתור, מסילות, איפה היה כל הדברים האלה? שעלו שמיים, ירזו בקעות. זה היה כל כך, היה מפרך, נסעה הייתה מאוד מפרכת. ובכל זאת, כיוון שהיו שומעים, אדון נבות נמשה שמה, או יופי, לשמוע את הנגרה, כדאי שעה אחת לשמוע קורת רוח, זה שווה עולם הבא. אז כולם היו קופצים, כולם היו עונים לרגל. כך היה זה נבות. והנה, אחאב לטש עינו על הקרם שלו. היה לו קרם יפה מאוד, והוא לטש עין עליו. אז כשאמר לו, תמכור לי אותו, אמר לו, אני לא, חלילה לי למכור אחוזת אבותיי, זה אחוזת אבותיי, אני לא מוכר אותם. טוב, בכל זאת, נכנס פחד בלבו של נבות, שמז יבוא זה מחר, אם אני אעלה לרגל, אשאיר, אפקיר את הקרם שלי, יבוא זה ויקח אותו. לכן אותו הרגל לא עלה. הוא לא עלה, לא בטח בקדוש ברוך הוא שכתוב, לא יחמוד איש את ארצך, בעלות אחד עוד פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה, הוא התעלם מהפסוק הזה. לכן מסכן נעשה עליו עלילה, באה איזבל, הרשעה הזאת, אשתו של אחאב, ואמרה, הביאה עדים, עד השקר, שיעידו עליו, שהוא כליל חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, ברך נבות אלוהים והמלך, בו יצאוהו ויסקלוהו מחוץ לעיר, מהרוגי מלכות, נכסיהם למלכות, אז מלא לקח בא אחאב והרש את הכרם שלו. עד שבא אליו הנביא והוכיח אותו הרצחת וגם הרשת, במקום שילקקו הכלבים את דמו של נבות, שם ילקקו את הדם שלך, של אחאב. וכך היה בסופו של דבר. כעקב פנים זה ראינו, בפני שלא שם לבו על הפסוק הזה שהזכרתי, לא יחמוד בשפרתך, בעלותך לראות. צריך אדם תמיד לפתוח בקדוש ברוך הוא. בוטח בהשם מסוגיו. כן, זה מה שאנחנו אומרים גם כן בעניינים האלה. שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום, לא יהיה עני בשביל שיש לו רכוש גדול, שיחשוב שיבואו זולזרים מגיעו, לא היה צריך לחשוב דברים כאלה. אני אעסק בתורה וקדוש ברוך הוא ישמור לו את ממונו. כאן אמרנו על עני, על עשיר, בין שלם בגופו ובין בעל איסורין, אפילו אדם שהוא בעל איסורין. הנה רבותינו, רב ששת, רב יוסף, היו סגני הורים, והיה להם עיניים לראות, היו מאורי עיניים. ואפילו אחי ישבו ועסקו בתורה. יש לך אדם בעל איסורין יותר מאדם שהוא לא רואה? אבל פקן ישבו ועסקו בתורה יומם ולילה. לא בטלו מהתורה רגע אחת. היו הולכים לבית המדרש ודורשים ברבים ומזכים את הרבים בלימוד התורה שלהם. כמו שכתבו שם בגמרא ביומן וג', היה יושב רב יוסף בבית המדרש, היו אלפים באים שומעים את לקחו. בשורה הראשונה ישבו תלמידיו, אחד מהם רבה. רבה בר יוסף בר חמה. כשהיה נפרד רבה, היה הולך ופנם מופנים כלפי רבו. כשהנפרד מרבו, לא מחזיל לו את הגב שלו כשהוא יוצא, אלא פנם כלפי הקודש, פנם כלפי הרב, והוא הולך צועד אחורנית, עד שמגיע למקום שכבר צריך לזוז למקום אחר, אז כבר הוא מפנה והולך. אבל כל זמן שפניו הוא רואה עוד את רבו, צריך לצעוד, כשהוא כמו שאנחנו עושים עושה שלום רומיו, צריך לשעות פניו כלפי הרב. זה למדו את זה, כמו שמצאנו גם כן בבית המקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, סדר מעמדם, כשהם נפרדים מעשיית עבודתם בבית המקדש, היו פניהם כלפי הקודש, והיו צועדים אחורנית, פניהם אחורנית, עד שמגיעים למקום אחר. כן, זהו גם ככה היה עושה רבה. ספרו לו לרב יוסף, כי רב יוסף היה סגן נהור, הוא לא ראה מה שעושה רבה, ורבה היה הולך, זה היה מקום רחב ידיים, זה לא מקום כל כך קטן. היה צריך לצעוד ככה במשך כמה עשרות או מאות מטרים. אז היה לפעמים לוקש רגל ברגל, זה לא הליכה נורמלית, היה לוקש רגל ברגל והיה זב ממנו דם מהרגל שלו. אתה אומר, למה אתה עושה ככה? אמר להם, זה כבוד מורה רבה כמורה שמיים. אז באו וספרו לו רב יוסף, כי הוא לא ראה את מה שעושה רבה, אמר, היה רעבה, לתירום רשך הכולי קרחה, גרסון, שיגדר ראשך, תענה מעלה מעלה, ואתה תשלוט על כל הקרח הזה. וכך היה, אחרי פתרסו של רב יוסף, מלך רבה במקומו ונעשה ראש הרבן של כל בני הגולה. כן, זה עקוף הנים, זה שאנחנו רואים, שהאדם שהוא נפרד גם כן מרבותיו, ככה בצורה כזאת. הרי שרב יוסף היה סגן נהור, ואף פי כן יושב מלמד תורה, יזחק את עצמו ועוסק בתורה. רב שישת אותו דבר, גם כן היה סגן נהור, וגם כן יושב ועוסק בתורה, מלמד תורה ברבים. כשכתוב בגמרא בערובין ס"ז, כשהיו נפגשים רב שישת עם רב חסדה, רב שישת היה בקי גדול בבריתות, כיוון שהוא היה סומא סגן נהור, לכן היה תמיד משנן את הבריתות שלא ישכח אותם. כי אין מי שיזכיר לו אותם, אין מי שיכול לומר לו אותם. כל הזמן היה שוגה בהם, חוזר בהם כל פעם, משנן אותם. רב חסדה לעומת זאת, היה חריף מאוד. הוא היה עיניים פקוחות, אז היה חריף מאוד. כשהיו נפגשים שניהם יחד, מפלפלים ביניהם דברי תורה, מרתע כולי גופי דרב חסדה ומתניתי דרב שישת. ורב שישת מרתע כולי גופי מחריפותי דרב חסדה. כל אחד היה נכווה מחברו. רב חסדה לא היה כל כך בקי בבריתות כמו רב שישת. תקף כשהוא מתחיל לפרפל, מה, יש בריתה מפורשת כך וכך. הוא לא יודע, מסכן, לא יודע את הבריתה הזאת. אז היה רועז כל גופו מהבקיאות של רב שישת. ורב שישת היה מרתע כולי גופי מהחריפות, מהפלפולים של רב חסדה. וכן זאת אומרת, רב שישת, עם כל הצער שלו, עם כל הסבל שלו, היה אף פי כן, היה מגדולי הדור, ועסק בתורה, מתוך עונים, מתוך צער, מתוך יסורים. זאת אומרת, בין בעל יסורים, בין בחור, בין זקן גדול, לעונם, לא יוותר רגע אחת מהתורה. שנאמר, וגיד תבוא יום ולילה. גם בעל אישה ובנים, אדם שיש לו אישה, יש לו בנים, לפעמים צריך לעזור בבית, כדי שהבנים ישנו, שהבנים יאכלו, ישגיע טוב עליהם. אף פי כן חייב למצוא זמן שיעסק בתורה. אין מי שפוטר אותו. כל יהודי חייב אותו בתורה. ויהודי שפורש מהתורה הוא פורש מהחיים. שהחיים שלנו זה התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, כמו שגם כתוב בתורה. כי הוא חייך ואורך ימיך. אדם פורש מהחיים שלו. וכמה זאת אומרת, אם יש לו בנים, אז בשביל כך הוא צריך לפרוש מהחיים שלו, זה חיים. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? אם כי הוא עושה בשביל פרנסתו, הוא עושה בשביל כל מה שצריך יותר לפי ביתו. יש בני אדם כאלה, אוהב כסף, לא ישבע כסף, ורוצה עוד שעות נוספות, ועוד שעות נוספות, בשביל להביא עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף לבית שלו. ועל העולם הבא שלו הוא לא דואג, הוא לא טורח. הוא אמר, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? מה העולם הזה כולו? עולם שפל. הכל כפרוזדור לעומת הצרקנין של העולם הבא. את כן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לצרקנין. יפה שעה אחת שכל התרוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. וכן מה אדם יישב פה, שיאבד כל ימיו, בשביל לעשות עוד כסף ועוד כסף, בשביל מה זה? בשביל להחליף את הרהיטים. כל שנה צריך לעשות רהיטים חדשים. וישן מפני חדש תוציאו, מודל 1985 צריך לעשות. או להחליף מכונית, או לעשות כל דברים. יחשוב רק על ההבלי העולם הזה. והעולם הבא, מי ידאג? מי יעשה? הוא מלמד אותנו הרמב״ם, שאדם שעוסק בתורה, ישלש את שאלותיו. זה של הגמרא אומרת, בקדושין, בשננתם, את תקרא בשננתם, אלא בשדלשתם. ישלש את הזמן שלו, כל יום ויום, חלק ממנו ילמוד תורה שבכתב, חלק תורה שבעל פה, וחלק ללמוד דבר מתוך דבר, לפלפל, כדי שימצא גם כן הלכה. כי לא כל ההלכות הם כתובים שחור על גבי לבן, בפרט בדורות שלנו, עם חוכמת הטכניקה החדשה, שכל יום חדשים לבקרים, יש כל מיני המצאות. אם אדם לא יודע בדיוק את טעמי ההלכות, טעמי הדינים, הוא לא יכול ללמוד מתוך זה לבשיל עניינים של ההלכה למעשה של הדורות שלנו. אלא כשאדם יודע, הוא בודק היטב במקורות הדברים, יודע בדיוק נימוקים של העניינים, שכל ההלכה וההלכה. על כך הוא יכול להוציא דבר בתוך דבר. אבל יש למד דברים סתמיים, מאיפה הוא יכול לדעת בדיוק מה הטעם, כדי שילמוד מזה הלכה אחרת. לכן צריך ללמוד היטב את הדברים במקורם. יש לנו קודם כל תורה שבכתב צריך לדעת אותה היטב על בוריה. אומר שלש, לפי מה שכותב מרן, עשי כזה מלשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר למשל, אדם יש לו 12 שעות ביום. 3 שעות הוא הולך עובד. יש לו פותח את החנות שלו 3 שעות, מספיק לו בשביל הפרנסה שלו. אמר צריך לעבוד כל היום, כלו לפתוח את החנות. אז כולם יודעים שהוא פותח משעה זאת עד שעה זאת. אחר כך הוא סוגר. הולך לבית המדרש ולומד בתורה, הולך ועסק בתורה. אז יש לו 9 שעות עסק בתורה. 3 שעות מהם לומד תורה שבכתב. זה בתחילת הזמן שלו. כי תורה שבכתב סופית, הוא כל כך ארוכה בארץ מדה. כן, עד שכבר שיהיו שיגורים הדברים בפיו, אז הוא כבר יזניח קצת מתורה שבכתב. יכול לצמצם את זה. במקום 3 שעות, מספיק חצי שעה או שעה, שיחזור עליהם, שרין אותם כדי שלא ישכח אותם. אבל שאר הזמן הקדיש אותו יותר, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה שלנו, רוקה מלת מלדה, רחבה מניין. צריך לדעת כל המשניות, צריך לדעת כל התלמוד, 60 מסכתות. ואחר כך, בשלוש שעות האחרונות, ילמוד דבר מתוך דבר. אחרי שכבר התבסס בידיעת ההלכה, על בוריה, יודע טוב את המשנה, יודע טוב את הגמרא. והיום, בזמננו, ברוך השם שיש לנו ראשונים ואחרונים, אז לומד את השולחן ערוך, לומד את המקורות. השולחן ערוך, עם המקור שלו בתלמוד, כזה לומד שולחן ערוך, סתם הוא לא יכול להבין, היטב את הדברים. בלי שאדם ידע את שורשי הדברים. אז הוא יודע את שורש הדבר, הוא יודע איפה זה, באיזה גמרא, באיזה מקום, לומד את הראש, לומד את הרן, לומד רבנו יונה, שמסכת ברכות, ואחר כך בסוף בא לשולחן ערוך, וזה לומד גם כן את, את מה שמגיעים האחרונים, ספרי האחרונים, מגן אברהם, או תורי זהב, ומחצית השקל, או פרי מגדים, כל אותם הספרים, הוא מעגן בהם בשורשו של דבר, ואחר כך הוא מתמונן, הוא מציע אחר כך מציע לך למעשה, אחרי שכבר יודע טוב את מקורת הדברים. יש הרבה דברים שאפשר שתחדשו בימים האלה, אז הוא יכול תקווה מיד, ללמוד דבר מתוך דבר. אז בזה הוא מקציב, נמצא 9 שעות מוקדשים בצורה כזאת. 3 מהם בשביל תורה שבכתב, 3 מהם בשביל תורה שבעל פה, מה שכתוב, דהיינו המשנה והתלמוד. ב3 ללמוד דבר מתוך דבר, כדי להסיק מזה, לעיין בדבר, כדי למצוא אם זה דומה לכאן, זה דומה לכאן, אחר כך הוא בודק גם כן בפוסקים, איך דומו שאר הפוסקים האלה, יש לנו ברוך השם ספרי האחרונים, שהם מאירים את העיניים. כמו ספר ברכי יוסף על השולחן ערוך, כמו ספר מאמר מרדכי, פרי מגדים, נהר שלום, יש שלמי ציבור, כל אותם הספרים שהם באו חונים סביב השולחן ערוך, סביב לאוהל מועד יחנו, אז הם, הוא מנעים בהם, מתבונן בהם, ואז הוא יכול לדעת באמת אם דבריו נכונים, הוא קורע באמת לעניין ההלכה. לעניין פסק ההלכה, הלכה למעשה, שזה העיקר הלימוד שמביא לידי מעשה. זה כל אותם שלומדים, לומדים תלמוד, פטפלים ביניהם, איזה גדר זה, שני דינים, צווי דינים, מקשים, פטפלים, והכל נשאר ככה תלוי בחלל. אחר כך בסוף תשאל אותו הלכה למעשה, לא יודע בכלל על מה הלכה למעשה. כי לא מתעניינים ללמוד הלכה למעשה, לא מפני שלא יודעים, לא מפני שקצרה השגתם, אלא מפני שלא מתעניינים בכך. וזה לא זו דרכה של התורה. דרכה של התורה אדם שלומד, לומד לדבר על מנת להסיק הלכה למעשה. אמרנו עכשיו, בן אדם שהוא מחזיק בלומדי התורה, שנותן להם לחיות בהרווחה, נותן להם פנסתם, דינו כאילו הוא בעצמו עסק בתורה. כמובן, זה, הכוונה היא כשהוא אין לו זמן ללמוד תורה בכלל, אבל אם יש לו גם הוא זמן ללמוד תורה, זה לא פותר אותו. אתה יכול להחזיק, תחזיק, אבל זה לא פותר אותך אדם ללמוד תורה. אפילו אדם שבעצמו הוא לומד תורה, אם יש לו יכולת, הוא עשיר ברוך השם. ויש יכולת להחזיק באברכים שלמדים תורה, והוא לא פותר, אין מי שפותר אותו מלהחזיק בנושא בעסקי התורה. כתוב שם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אומרים שם רבותינו, בירושלמי בסוטה, כשם שהיו אומרים ארור אשר לא יקים, כך היו אומרים ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. ואומר שם ירושלמי, הרי אדם שקרא בשנה ולמד ולמד והיה בידו להחזיק ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. למד תורה, לומד תורה, אבל היה בידו לעזור גם כן לאחרים. היו כאלה שיכולים גם כן לצאת מן החכמים, מה היה מחזיק בהם, כמו שלא להם אפשרות, עזבו את הלימוד. והיום לצערנו, בפרט בדורות שלנו, אדם שעוזב מזניח את הלימוד, לא רק מזניח את הלימוד, מזניח גם מיראת שמיים מזניח. ממילא כשהוא יוצא לעבודה, לוקחים אותו אחר כך לצבא, ובצבא מה נשארים שם? היו אנשים שהיו אנשים מראי שמיים, כשעוזבים אחר כך את הצבא, אחרי שנתיים וחצי, שלוש שנים, חוזרים משם עקודים, נקודים וברודים. מה נשאר בהם? שום דבר מהתורה נשאר בהם. כן, אז לכן כמה שצריכים לשדל, כמה שאפשר להחזיק עוד, עוד, עוד בין ישיבה ועוד בין ישיבה, עוד תורה ועוד תורה. הרי זה כמו בית היוצר שלנו, זה מקום של השראה רוחנית, מקום של השראה של תורה, של יראת שמיים. אפילו אדם שיודע שבינו למשל הוא לא כל כך מוכשר, הוא לא יוצא ממנו, אני יודע מה, גאון או זה, אבל יוצא כך, ידע עקו פנים משהו, גם כן כדאי לשים אותו בישיבה. זה אמר, אני לא יודע, כל יוצא את המתחכה, אבל הוא יקבל יגיע לשמיים, ידע מעט מה שיודע. משל נכנס לחנותו של בסם, אף אפי שלא קנה בסמים, קלט ויחתו. זה בדיוק אותו דבר. שולח את בנו לישיבה, ומעודד אותו שירמוד, אפילו שיודע אותו שהוא לא כישרוני. וגם כן הכישרון בידו של הקדוש ברוך הוא, כי השם יתן חכמה מפיו דעת התמונה. היו הרבה אנשים שלא היו כישרונים, ושקדו על לימוד התורה ונעשו גאוני עולם. והיו הרבה אנשים בעלי שכל גאוני, ולא יצא מהם שום דבר. לא דווקא השכל קובע, אלא גם כן ההתמדה, השקידה, העמל בתורה, ההגיעה בתורה, הגעתי ומצאתי, תאמן. והנה נשאלנו, יש הרבה אנשים, יש המים באמת, ושואלים, יש להם שאלה כזאת. אם אנחנו הולכים לכולל, לומדים שמה כל היום, יש לנו את הפנסה, ברוך השם, פחות או יותר. אבל אם אנחנו נלך לעבוד חצי יום, וללמוד חצי יום, יש לו גם כן את הפנסה שלנו על ידי הגיע כפינו. אולי יותר טוב שאנחנו נלך לעבוד, במקום שנקבל ממישהו שיחזיק בנו, או ממחזיק, או מהנהלת הכולל, אנחנו בעצמנו נלך ונעבוד חצי יום, נגיע כפיך כתוכל, יש לך וטוב לך. יש לך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. בחצי היום השני, אני עכשיו עסק בתורה. מה זה חשוב? אם זה כדאי לעשות דבר כזה או לא? שאלה כעין זאת, נשאל הגאון בחיים בוולוז'ין, תמידו של גאון בבינה ומבינה. כתוב בסוף ספר מעשה רב, וגם בספר כתר ראש. כתוב שם, שבאו שאלו אותו בחיים בוולוז'ין שאלה כזאת. כי אחד בא אומר לו, תראה, אני יודע שאם בא מישהו מחזיק בי, ואני עוסק בתורה, אז הוא לוקח חצי ואני חצי. הוא לוקח לו חצי הלימוד שלי, שכר חורקים, כמו שאמרו, שכר וזבולון. ואני גם כן חצי. אבל כאן אני לא רוצה להנות מבשר ודם. אני בעצמי אלך, אעבוד, חצי יום, רבע יום, שליש יום, כמה שפשי פרנסתי, ושאר היום אני אקדיש אותו ללימוד התורה, להגיע כפיך כתוכל, שכר וטוב לך. אז ישיב לו הרב ככה. דע לך, בשעה שאדם לומד תורה, הוא עושה נחת רוח לבורא יתברך. בשעה שאדם עושה כשיב פרנסתו, גם כן טוב. אם הוא לא עושה רמאות, הוא עושה זה, גם כן טוב. אבל לא דומה למי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה גורם נחת רוח לבורא יתברך. אם אדם יכול ללמוד כל היום ולגרום נחת רוח לבורא יתברך במשך כל היום, זה לא דומה כמו שאדם הוא עובד חצי יום ולומד חצי יום. לכן בשביל זה, מה עיניך צרה, בשביל שיהיה עוד אחד שהוא שותף שלך בשכר שלך, כמו שהוא מחזיק בך, מה עיניך צרה בו? זה תלות עין, שמה תלות עין הזאת? יבוא אותו מכל מקום, מיני ומיני, תקלס הדעה. ממך ומהאיש הזה גם כן, תקלס הדעה. אז למה לך למנוע אותו מבעליו? לכן תקבל מהמחזיק שלך, וגם תלמוד כל יום כולו, ויהיה לך תרוח לבורא, תברך משניכם, גם מהמחזיק וגם ממך שאתה יושב עסק בתורה כל יום כולו. זו תשובתו של בחיים מבולוז'ין. כל זה בהניח, אפשר שהרב ישיב לו לפי דעתו של השואל. לא רוצה להתפלמס אתו, אז ישיב לו לפי דעתו של השואל. אבל באמת, כשאנחנו עיינים בספרי האחרונים, הנה למשל הגאון רבי חיים בן עטר, כותב בספרו אור החיים. בתחילת פרשת כתיסא. שם הוא כותב, זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש. שם כתוב במדרשים, בדברי רבותינו, שקל של תורה, שקל כפול היה. לנו מחצית שקל בשקל הקודש. מה זה שקל הקודש? שקל הקודש זה היה כפול, לא כמו שקל של חולין, אלא היה כפול ממש. ולמה זה? מה הרמז יש כאן בשקל הקודש? רומז ככה. אומר, שומע עלי על לבו של אדם, כשבא ושהוא מחזיק למשל בלומד תורה, והוא נותן לו את פרנסתו. אז אנשים חושבים, ומלא הקדוש ברוך הוא נותן חצי בשביל המחזיק, וחצי בשביל תלמיד חכם, למשל שהתלמיד חכם מפסיד חצי בשכרו. חצי עולם הבא שלו נותנים לזה. אומר, זה טעות, זה הבל. זה לא עושים שכר מכר בתורה, במצוות מעשים טובים. אני השם נאמן לשלם שכר. וכן האיש הזה שהוא לומד תורה, אפילו שהוא קיבל החזקה שלו ממישהו, כדי שיוכל לעסוק באמת התורה. בשמיים נותנים לו שכרו משלם לאותו התלמיד חכם. וגם לאותו מחזיק נותנים לו שכרו משלם. לא שאומרים שמנקים שכרו של התלמיד חכם בשביל לתת למישהו מחזיק בו. זה טעות. אלא כל אחד זה שרומז שקל הקודש כפול היה. כלומר, מי שלא שקל הקודש היא מגברה דלתיקה בעינה, זה לא מגברה דלתיקה, השתבח שמו יש לו הקודש ברוך הוא הרבה אוצרות. יכול לתת לו לתלמיד חכם כל שכרו, ואלא מה, הוא לא יכול לעסוק, אם אין קמח אין תורה, אז זה יהיה מוכרח לקבל החזקה שלו ממי שהוא. הוא ייתן לו גם לאותו מחזיק. שאם לא כן, הדבר, הרב חילה מביא בשם רבי משה גלנטי, שהיה קצת מהרהר בזה גם כן. כתוב בגמרא במסכת שלושה דף כ', שנשיהם, נשותיהם של תלמידי חכמים, גם כן חולקים יחד עם בעליהם בתורה. למה? כבר שהם מעודדות אותם בתורה. אם האישה לא תרשה לבעלה שילך ללמוד, תעשה לו מוות בעיניים שלו מסכן, הוא יעזוב את הלמוד. מה יכול לעשות? אדם הוא בשר ודם. כל יום תמרר לו את החיים שלו, כל יום תעשה לו קטטות, כל יום זה. יאללה, אתה בא מהישיבה שלך, תלך תעבוד, תלך תביא לנו פרנסה, זה לא שווה 200 דולר שלך, אני לא צריך את המדם דולר שלך, אבל תעשה לו יום, יום ורעלה, כמו דלילה, תזדל לו את כוחו, ומסכן לו, אני צריך לעזוב את הלמוד התורה. מה יעשה? כן, הודות לנשים, שברוך השם סובלות הכל בדומיה, ולהפך, נותנים להם עדות לבעליהם שישקו ועסקו בתורה, אז הם חורקים עמהם את השכרם בעולם הבא. אז בא רבי משה גלנטי ואומר, האיש הזה מסכן, הולך ועסק בתורה. אשתו לוקחת חצי, המחזיק יבוא לקח חצי, נשאר הוא יוצא בשל בעין. לא נשאר לו שום דבר, כפלס, תברן. זה לוקח חצי, זה לוקח חצי, הוא לא נשאר לו כלום. אז בא על השם הרב חידה בספר מדבר קדמות, אומר, כל זה לפי מה שחשבו אנשים שקרו. זה לוקח חצי, זה לוקח חצי, הוא לא נשאר לו כלום. אז בא על השם הרב חידה בספר מדבר קדמות, אומר, כל זה לפי מה שחשבו אנשים, שכל כשכו מנקה משכרו של תלמיד חכם. בלהי. תלמיד חכם מקבל שכרו מושלם. ומה שנותן כשכו לאנשים, כתוב פרגם בידיו, נותן להם מקור הברכות, לא חסר לו לקדוש ברוך הוא מאיפה שייתן לו. כמו שיש שם בגמרא, מעשה של רבי אלעזר. גמרא מספרת בתענית, רבי אלעזר היה עני מרוד. ולומד תורה מתוך דוחק, מתוך עוני. פעם לא היה לו מה לאכול. שאר כמה ימים בצום, לא היינו מלא יכול. ראה ראש שום בארץ. מהרעב שלו, לא יכול היה להתאפק, לקח את הראש שום ומצאת אותו. הוא מצאת אותו והתעלף. זה חריף. והוא גם כן לא אכל ולא שתה, התעלף. תכף מיד באו חכמים, מסכנים, צילה, קצת עזרה. והם רואים, תחלק, מוריד דמעות, בוכה. ואחר כך בסוף צחק, בתוך אובדן ההכרה, כמעט, בית ההכרה. קודם רואים שהוא בוכה בוכה, ואחר כך פתאום רואים אותו שהוא צחק. ויצא כמו ניצוץ של אש מהמתח שלו, וכך פקע את העיניים שלו. אחרי שתאושש קצת, שאלו אותו, מה עשה, בכית, צחקת, מה עשית פה? אמר, בשעה שאיבד את ההכרה שלו, ראה את הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, עד מתי אני אסער בעולם הזה? למה ככה? פרט אותי ככה, אני מרוד ככה, שכך אני אצא כל כך להצטער. אז אומר לו, בני רבי אלעזר, אתה רוצה לראות מה שיש לך בעולם הבא? טוב, בוא תראה מה שיש לך בעולם הבא. אז זה ככה, זה שהיה בוכה, זה פירושו שהיה שוטח בקשת שלה, קדוש ברוך הוא. אמר, אבי קדוש ברוך הוא, 13 נהרות של הפרסימון הדחייה, הפרסימון זך, דברים נפלאים שיש בגן, זה כל מיני דברים רוחניים. ואחר כך אמרתי לו, ריבונו של עולם, רק זה? ולא יותר? אמר, מה? ולחברים שלך מה אתן? אתה רוצה כל הגעגעים כולו בשבילך? אמרתי לו, וכי בגברה דלת לקב עיינה? זה הקודש של החוואה אני מבקש, יש לך הרבה אוצרות. אמר, גרה בעינך, גרה בעינך, נתן לו איזו דפיקה ככה על המצח, זה הניצור שיצא האש. אז מתחילה היה בוכה, שאומר לו, עד מתי יסבול. אחר כך אומר לו, אתה בוא תראה את גן עדן, תחיל לצחוק, תחיל לשמוח, יש גן עדן כזה. אחר כך אתה אומר לו, גם כן, בבדיחותה, רק זה? אומר לו, מה אתה רוצה, את החבר שלך? אז עשה לו זה, המכה כזאת על המוח, ואז עורר אותו. אז זה מה שאנחנו אומרים, לא מגברה דלת לקבע עינה. לכן אם אתה תמיד חכם, הוא יקבל איזה שיחה כדי להחזיק בו המחזיק. מה שווה כל השיחה, כמה שהוא ייתן לו, אבל מה שאפשר לתאר, מה שזה תענוג של גן עדן, כמה שייתן לו האיש הזה, לא שווה כלום. שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא שווה מכל חיי העולם הזה, מכל חיי של נסיכים, של מלאכים. וכמה אפשר לומר שזה תחליף? אלא הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכרו של המחזיק, כיוון שאתה גרמת לו שהוא ילמוד תורה, אתה תקבל שכרך. אבל זה לא מנקים משכרו של תלמיד חכם. לכן האישה שהיא עוזרת לבעלה, תקבל כל הכבוד, תקבל. אבל לא מנקים בשביל כך משכרו של החכם. זה כל זה כותב אור החיים, וכך כותב גם הרב חיד"א, כמו שהזכרתי בספר דבר קדמות. אותו דבר כותב גם הגאון ההפלאה, הוא אף אחד לא ראה את חברו, כולם בדעה אחת. שזה דבר ברור, שהתלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא, לא מנקה לו משכרו פרוטה אחת. והוא מקבל שכר שלם, כמו שעסק בתורה, זה שכרו יקבל. כפועל אדם משלם לו. אלא מה, המחזיק גם כן מגיע לו, ייתן לו הקדוש ברוך הוא, ושעשה לו הצלות הקדוש ברוך הוא, מגברה דלת יקבע עינה. כן, לכן, כמובן עכשיו, מכוח הדברים האלה, אדם שבא לשאול אותנו, אני יש לי שתי דרכים, או שאני אלך לעבוד חצי יום ואלמוד תורה חצי יום, יתפלס ויגיע כפי, ועסוק בתורה חצי יום. או שמישהו יחזיק בי, או הקורא יחזיק בי, ואני אלמוד תורה כל היום. פשוט מאוד שמשיבים לו, לך ותלמוד תורה כל היום כולו. צריך לדעת עוד נקודה אחת. אדם שהוא לומד תורה, הלו כתוב בקדושין דף למד, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבנין. אין לך דבר שיכול לחזק את האדם שיגבר על יצר הרע. יצר הרע הוא מאש, אדם בשר ודם. כל יום, כל יצר מחשבות בו רק רע כל היום. רק רע כל היום, ספר תורת עמלק. זה כמו עמלק, ככה דוקק את דמו. כל זמן ככה לחץ לחץ עליו. אז אין לו ברירה מה לעשות, רק לעסוק בתורה. התורה היא מגרשת יצר הרע. יש אמר, פגע בך מנובל זה, זה יצר הרע. משכהו לבית המדרש. אם אבל הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוסס. שני אמר, הלו כל דברי כאש נאום השם, ופטיש יפוסס צלע. אם אבל הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוסס. יש פעמים יצר הרע כמו אבל. יש פעמים שהוא כמו ברזל. האבל זה כובד. כובד האבל ונטל החול, פסוק המשלה. אז האבל מכביל עליו. מה זאת אומרת? כשהוא בא לעשות מצווה, או ללמוד תורה, מכביד עליו. נותן לו ככה איזו עצלות. מה, תלך עד מקום פלוני, זה רחוק, לא בשבילך, צריך לנסוע שתי אוטובוסים. אם הוא בשביל דבר אחר, בשביל לעשות את העבירה, אפילו שלושה אוטובוסים, אין דבר, יאללה, זהו, מהם, מזרז אותו. אבל כשזה תמוד תורה, זה עושה לו כל מיני קושיים, כל מיני דברים. זה אבן. ברזל, דרך, ברזל אחד, זה מהר אותו. בשביל עבורות שלא תעשה, הוא משתמש בברזל. בשביל דבר שמסות עשה, משתמש באבן. אבל כשאדם עוסק בתורה, מבריח אותו. נגמר, בגלל שהוא בילך. אז עכשיו, חדש לנו הגאון ההפלאה, גם רבי יצחק החנן כותב את זה בספרו. אומר, כשאדם עוסק בתורה, כשם שהתלמיד חכם, על ידי כך הוא כובש את יצר הרע, כך המחזיק, המחזיק בידי התלמיד חכם, הוא בעצמו לא עוסק בתורה. אף על פי כן, יש לו אותה הקדושה, יש לו אותה ההארה, יש לו אותו החסון שיש לו, אותו הדבר שיכול לחשל אותו נגד יצר הרע. כי בצל החוכמה בצל הכסף. כמו שהאיש הזה הוא לומד תורה וזוכז על זה כך שננצח את יצר הרע, אתה זוכר כאן המחזיק. לכן, אם אתה זכית, אתה ברוך השם מקבל אומנם דמי החזקה מהאיש הזה. אבל אתה יודע מה שאתה גורם לו, גורם גם הוא שננצח את יצר הרע. אז מה אכפת לך, אתה עושה עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על זה כך הוא גם כן יהיה חזק, יהיה ללמוד תורה יותר, גם הוא יתחזק במצוות, מעשים טובים יותר. אז לכן, لا صريح لي المناع بشي شهوم لتين نمشي ولحالي وتظهر أنا لا كورير شي كيما حزيكا بعدنا يما كبرت المحزيكين ما يفهم مكبرين أنا كورا كوريريم أنا لوتا كوريريم ما يفهم مكبرين مكبرين من الدفي معمينو الدفي عميم ليسافو عملو يا إبراهام هذا خير نيش نعم كيف تسخوت الزون لفي كاس لا صريح لي المناع بشي شهوم لتين لأحرين ممكن شي يسمخو بو عود نكودا أحير كتب ربي يضحك الحنان كشيم زي كبار أحري مأبي عسيم شانا كتوب تميت حخام شاومرين دبار شمعا مبيب سفتوتاب دو ببوت مكبر ومير الروشالمي ودومي دي أدام ششوتي كونديتون شنه مار بحكيخ كيين الطوب ورخ الدين المشارين دو بيب سفتي يشينيم سفتي يشينيم زي شو أدام كمو شو يشين التلديكيم بمتتان كوريم حيين אומרים דבר הלכה מפיו, כל כך הוא שמח, ועושה שעה שפשוטיו דובבות. כאילו בסוף שעה הוא גם כן חי. כאילו הוא מדבר. הוא מרגיש טעם כל כך הנאה כמו שאדם שותה קונדיטון. קונדיטון שם הירושלמי אומר, שליש דבש, שליש פלפלין ושליש יין. פלפלין זה מין תבלין כאלה, לא פלפל שחור. זה מה, זה מקלקל הטעם היין. אלא זה כמו דברים של מסמים כאלה, תבלין כאלה. שמבסימים את היין, אז זה שליש דבש, שליש פלפלין ושליש יין. השם זה קראו אותו קונדיטון זה, עליו השלום, זה שקראו אותו קונדיטון. השם ההוא הקונדיטון ההוא. כן, בכל אופן, זה שאנחנו רואים, שאדם שהוא תמיד חכם, אפילו אחרי פטירתו, כאילו עדיין הוא חי. זה שהגמרא גם כן אומרת בערובין, תצדי כבר, דוד המלך בקש, אגורה באורך העולמים. מה זה אגורה באורך העולמים? אדם יש לו עולם הזה, ואחר כך יש לו עולם הבא. מה בקש דוד כאן? זאת אומרת, שיהיה בבת אחת שני עולמות, זה רק בשעה שאומרים דבר הלכה בשמו. כשישראל עוסקים בספר תהילים של דוד המלך, באותה שעה ספטותיו של דוד דובבות בקבר. זה בקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. תן לי את הזכות הזאת, שגם בשעה שנמצא בעולם האמת, כשאומרים דבר הלכה בשמו, אז ספטותיו דובבות בקבר, כאילו הוא היה בחיים, כאילו הוא נמצא בעולם הזה. והבטיח לה הקדוש ברוך הוא שכך יהיה. זה גם כן אדם שהוא תמיד חכם, מחדש חדושים, מחבר חבורים, ובאים אחר כך אחרי פטירתו, אחרי 120 שנה, עוסקים בתורה שלו. לומדים אנחנו בתורתו של מרן רבי יוסף קארו, לומדים בתורתו של מרן הרב חידה, או שאר ספרים. בשעה שלומדים בספרים שלהם, באותה שעה סוצותיהם דובבות בקבר. יש להם הנאה גדולה, קורת רוח, כמו שאמר, וחכך כי אין הטוב, והולך לדין דובר שפתי ישני. אז כל כך יש להם תענוג גדול כזה, ולא נשארים כפי הטובה. על ידי כך מלמדים עליו זכות למעלה בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יבטא מעליו גזרות רעות, יבטאו עליו גזרות טובות, על ידי שאדם עוסק בתורה של הנפטרים האלה. כן, זה גם כן אותו דבר, אומר לך רבי יצחק החנן, גם המחזיק, אפילו שהוא לא למד תורה, כשלומדים, אומרים דבר שמועה בשמו שאתה מתחכם, שזה יחזיק בו, באותה שעה גם הוא שפתה זהובות בקבר, וכאילו הוא באותה שעה שותה קנדיטון. זה דבר נפלא מאוד. וכן למה אני חסר שיהיה עוד יהודי שיהיה לו סקולת רוח? הוא לא זוכר ללמוד מסכן. לא למדו אותו, יש הרבה, לא יודע על מה תורה. ואם ילמוד בקושי, ילמוד מעט ככה, אחת למעלה ושבעה למטה. לא יעשה חדושים, יעשה סברות, מאיפה יש לו מסכן? אם לא למדו אותו, לא למדו אותו. אז לכן אם אתה לוקח ממנו, אתה מזכה אותו על ידי כך. לכן לא צריך להימנע, אני אמר, לא, יגיע כפיך כתוכל. יגיע כפיך כתוכל, כשאין ברירה אחרת. אין מי שיחזיק בו, אין הנהלה של כולל, אין שום דבר. אז זה אומר לך, יגיע כפיך כתוכל, אף על פי כן לא תימנע, אשר לך בטוב לך. יש לך זמן ללמוד תורה, וזמן לעסוק בשביל פרנסה שלך, גם כן טוב. לא תימנע מזה. אבל צריך לדעת דבר אחד. התורה שלנו כל כך ארוכה מארץ מדע ורחבה מן הים. אם אדם באמת יעסוק כל היום כולו במלאכתו. יצא אדם לפעלו, לעבודתו עד הערב. איזה עבודה שיש לו. אחר כך הוא משאיר סוף היום בשביל ללמוד תורה. כמה שילמוד תורה? יהיה תלמיד חכם. אבל יכול להיות מורה הוראות בישראל? זה דבר קשה מאוד. מורה הוראות בספר פירושו שהוא לומד דבר מתוך דבר בסברות שלו, שיש לו כוח סברות דקות, ולומד כל דבר ודבר, דבר דבור על אופניו. זה לא מצוי כלל שיהיה דבר כזה. אפילו בתלמידי חכמים האמיתיים שכל היום עסקים בתורה, מעטים שזוכים להיות מורה הוראות בישראל. הרי כתוב במדרש, פרשת ויקרא, 1,000 נכנסים לבית המדרש. 1,000 נכנסים. מה לומדים? מתחילים תורה שם בכתב. 100 מהם נכנסים במשנה. השאר נשארים במתלה שבכתב, עם מעט פירושים, וזה הכל. 100 מהם נכנסים כבר לתלמוד. בתוך 100, 10 מהם לומדים הלכה, מגיעים להלכה. מתוך 10 האלה יוצא אחד מורה הוראות בישראל. וכן, 1 מ-1,000 מצאתי. ממילא תבינו, אם נכנסים רק 500 לבית המדרש, יוצא 1 חצי חכם. כך לפי החשבון יוצא. חצי מורה הוראות בישראל, כך יוצא. אם יש 1,000, אז אדם, 1 מ-1,000 מצאתי. תראו כמה שזה התורה שלנו, כמה שזקוקה להבנה, לשכל, להבנה, ליגיעה, להתמדה, לשקידה, כל מיני דברים. וזה שהוא מסכן, הוא עובד חצי יום. אחר כך תורתו שדאג מהשפה ולחות. אנחנו רואים מה שכתוב בגמרא בערובין, דף סמכה, אומר אביי, היא אמרה לי אם, קריבי לי כותחה, לתנאי. אמא שלי הייתה אומרת לי, לך ותקנה לי רק מהחנות על יד הבית, תביא לי רק כותח, כוס לבן תביא לנו. וזה היה מצחיד אותי, לא יכול להיות היום ללמוד בכלל. למה הסחתי דעתי מהלימוד? כי כולו היה קשור עם התורה, כולו היה קשור בלימוד. וברגע אחת אני אשיח, אתה עף עיניך בו ועינינו. ואני פה שוכח את הלימוד שלי. זה שהיה לב שלהם רחב כפתחו של עולם. אף על פי כן היו אומרים דבר כזה. התורות שלנו כמה שהם מועטים, כמה שתכנם קטן. איפה? מה אנחנו לפני אותם הראשונים? ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם. ויבוא בן אדם הזה לעסוק חצי יום בעבודה, כשבעה שהוא ילמוד, פתאום נזכר איזה דבר בעבודה, ככה היה, כי צריך לעשות כך וכך, לעשות ככה, אחר כך יבוא ללמוד. יש הטרדות, לא נותנים לו להבין, לא נותנים לו מנוח. זה לא בן אדם שכולו הוא בתוך הלימוד. זה מבחינת דואג, כל הזמן דאגות יש לו. תורתו שדואג בין השפה ולחוץ. זה לא יכול ללמוד להעמיק חקר כמו שצריך להיות, כדי שיוכל למצוא דבר דבור על אופניו. שהתורה שלנו כל כך יש בה חלוקים דקים מן הדקים. אם אדם לא תמיד חכם מושלם, קשה מאוד שאפשר לסמוך על ההוראות שלו. פסוק, סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. אומר המדרש, בשיר השירים רבה, סמכוני באשישות, אלו הלכות המאוששות, החזקות. רפדוני בתפוחים, אלו בעלי אגדה. כלומר, בעלי אגדה, הם מקשים על הדרש. דרש איזה דרש, לא דרש וקבל שכר. אבל איזה דרשה. מה זה משנה אם נכון, לא כל כך נכון. העיקר התועלת, המוסר שיש בזה. אם יש בזה מוסר, אז כן, זה בסדר. לא כל כך מדקדקים על דברי לשון. לכן כתוב, אין מקשים על הדרש. כך כותב גם כן הרשב"א במגילה ט"ו, אין מקשים על דברי אגדה. דברי אגדה. אז רק לוקחים את המוסר השכל שיוצא מזה, וזה הכל. לעומת זאת, ההלכה צריכה להיות כל כך מעוגנת בהלכה ביסודות נאמנים. בלי זיז כלשהו, כחוט השערה אפילו. ותראה, זה גם כן המשל שיש בפסוק. יש לך ארגז שאתה שם בו תפוחים. הארגז הזה לא חייב להיות כלי לשלמות. אפילו אם יש בו סדק, ואפילו סדק קצת רחב, מה בכך? זה ארגז, אתה שם בו סך הכל תפוחים. תפוחים מפילום בסדק דק, מה אכפת לך שיש סדק? אפילו שהסדק יהיה בו סנטימטר, תפוח גדול, זה לא ייפול. כי ייפול לא יוטל. אם כן, מה יש? אתה יכול לשים בו כמה שאתה רוצה. זה בחינת האגדה. רפדו לי בתפוחים. תפוחים זה כמו שאדם אוכל תפוח ונהנה ויש לו טעם, זה בדיוק האגדה. אז זה כמו גם כן הארגז שמחזיק את זה, אפילו יש בו סדק, הדרשן הזה לא כל כך חכם גדול, מה בכך? יש מוסר מספיק. אבל תראה בעניין ההלכה. בעניין ההלכה כתוב, סמכוני באשישות. מה זה אשישות? צנצנת של יין, אשישה ענבים, זה אשישות של יין. אם יש בה סדק דק, הלוא הכלא הזה מחזיק יין שהוא לח. אם יש בו סדק דק, כל היין כולו זהב, כולו הולך בחוץ. אז זה כבר לא שווה כלום. מה יאמר? אין דבר, יישפך מעט, יישאר מעט, זה כשמו. השישה צריכה להיות תכלית השלמות. לא יועיל אפילו סדק אחד קטן. זה בדין ההלכה. בלימוד ההלכה, לא רבים יחכמו לדעת מי באמת כן יודע הלכה, ומי שיודע הלכה. הוא אומר, לוקח ספר ולומד, אז זה כבר נעשה הלכה. אומרים, לא כל מי שמשחיל את פניו נעשה פחח. זה לא בעל מקצוע. הלך עושה מעט פה פחם, עשה פחם, נעשה פחח, יאללה, תתן לו כבר אומן. זה לא קשור האומן. האומנות זו של התורה זה מיוחדת למינה. יחידי סגולה מבינים מי זה תמיד חכם שהוא מורה הוראות בישראל. וכדי להגיע לכך, זה יכול אדם להיות, לעשות 50-50, חצי יום לעבוד וחצי יום ללמוד, יצא ממנו מורה הוראות בישראל. אבל כשהוא לומד, הוא ברוך השם נכון בכלים המתאימים, אז יכול אחר כך להגיע למדרגה של מורה הוראות בישראל. יכול להגיע לדרגה של להחזיר רבים מעוון, יכול לזרוש ברבים, יכול להלהיב את הרבים. איזה תועליות יכול להיות בענף שלמד כל היום כולו? ובענף שלמד חצי יום בקושי נקה שמו סוחר. זה הייתה קוניות סוחר ומלחק תביא לחמה. אז זה לא נקה שמו איש כזה שיצא ממנו תועלת לרבים. לכן אין ספק שכדאי הוא שאדם יקבל את התמיכה ממחזיק או מהנהלת כולל על מנת שילמוד כל היום כולו. רק בפרט מחנן אותו הקדוש ברוך הוא שכל שהוא יכול ללמוד ויצא ממנו תועלת לרבים. נאמר איזה דבר, מעניין עדי יומה, למדנו היום, קראנו רות. נאמר איזה דברים קטנים בעניינים של רות. כתוב שם, כשבא בועז וראה את הנער ניצב על הקוצרים, ושאל, למי הנערה הזאת? אז אומר לו, נערה מואביה היא, השבע מנעמי מסדי מואב, ותבוא ותעמוד מן הבוקר עד עתה, אז ישבתה הבית מעט. כל כך מעריך רבי הנצב הזה, הנער נצב על הקוצרים. הנער נצב על הקוצרים היה תמיד חכם. וכששואל גם כן בועז, שאלה הזאת גם כן אומרת דורשני. כמו שהגמרא שואלת במסכת שבת קוף י' ג' וכי דרכו של בועז לשאול בנערות? מה פתאום ששאל, למי הנערה הזאת? היו שם המון נערות. ולמה שאל למי הנערה הזאת? אומרת הגמרא, דבר חוכמה וצניעות מצבה. דבר חוכמה ראה אותה שהיא מצחקת מהגזל. כי יש הלכות בענייני לקט, לקט שכחה ופאה. לקט זה בשבולים. אם נפלה מהקוצר שבולת אחד, זה לקט. נפלו שני שבולים, שני שבולים, גם כן לקט. שלושה, זה לא לקט. צריך להחזיר לו את זה לקוצר. נפלו ממנו בבת אחת שלושה, אז זה לא מוחל בעל הבית, צריך להחזיר לו את זה לקוצר. אבל אף אחד לא ילזר בזה. עניים רואים שלושה עוד יותר טוב, תקו מיד, יאללה, שים בבקע קורה, יש בהם סל, תקו לוחים, שמים בפנים. אבל היא הייתה צדקת. אתה רואה, שבולת אחד, לקטה, שתיים, לקטה, שלושה, אתה מחזרה את זה לקוצר. זה ראה שאף נערה לא עושה דבר כזה. אמרה זו אישה הזאת צדקת. מוסיפה על זה הגמרא, כשהם לפעמים שוכחים גם כן לקצור. הלקט הוא לא רק מה שכבר נקצר, שבולת שנקצרה, אלא מה שנשארה עדיין מחוברת באדמה. אז זה רואה, כשזה עומדת, שבולת שהיא זקופה, אז הייתה מתכופפת ולוקחת אותה. כשהיא נפלה בארץ, כמו שבולת שכבר נקצרה, אז צריך הרבה הרבה להתכופף, אז הסמלה מתרוממת, תראו את הרגליים שלה, הייתה יושבת בארץ ולוקחת אותה. אז זה רואה דבר צניעות יש בה, ודבר חוכמה יש בה. לכן שאל למי הנערה הזאת. זה מיוחדת ומינה, לא כמו כל הנערות. אומר, ממשיך שם המדרש. שאר הנערות משחקות עם הקוצרים, החניפות להם, כדי שיתנו להם עוד. אבל היא הייתה דממה, מיושבת, ראה שזאת דבר מיוחד במינו. לכן שאל עליה. והנה באותו היום, אומר שם המדרש, בו ביום התחדשה ההלכה, מה שכתוב, לא יבוא עמוני ומואבי וקל השם, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זה יותר מתחדשה הלכה. והגמרא מסבירה במסכת יבמות עין תת, למה זה? בפרש כתוב, עד דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, בין דרכה של אישה לקדם. מי שיוצא לקדם בלחם ומים? ישראל זקוקים למואבים האלה, האלה ימן, מי צריך את הלחם והמים שלהם, לחם המעופש שלהם. אבל דרך ארץ זה, אנשים עוברים מקום למקום, אנשים גרים בתושבים, מציעים לקראתם, הם ביו להם לחם. הם לא קודם אותם בלחם, הקמצנות שלהם, זה מראה את השנאה שלהם, פעפעת בלבם. אבל הכל פנים, האשמה הזאת, שייחס רק לגברים, הם דרכם מקדם. האישה, כל כיבודה בת מלך בן אמה. האישה צנועה, צריך להיות בירכתי ביתה. היא תצא לקדם? לא יוצאת לקדם. היא צריכה ללכת להתעסק עם גברים, לתת להם לחם ומים. לכן זה לא בתפקידה של האישה. לכן לא הוטל עליה העונש הזה. העונש הזה הוטל רק על הגברים. המשיך גם כן אחר כך טעם אחר. ואשר שכר עליך אסמעם בביעור. דרך של איש לזכור, ודרכה של אישה לזכור. הם יש להם כסף שילכו לזכור את בלעם. מי שכר אותו? בן המלך מואב יחד עם השרים שלו, עם הרשעים שלו, עם הגברים. לכן הנשים לא בכלל לגזרה הזאת. זה הטעם שהגמרא מצאה כדי להרצים את דעתו של דואג האדומי, שהיה פוסל את דוד המלך לבוא בקהל. היה אומר, הוא בא מרות המואביה. כיוון שבא מרות המואביה, כתוב לאיבו המוני המואבי בקהל השם, פסול לבוא בקהל. כששאל אותו שאול המלך, במי העלם הזה? אז אמר לו, שם כתוב בגמרא, למה שאל שאלה כזאת? זה אחרי שכבר הרג את גוליית הפלישתי, והביא את ראשו לפני שאול. השאל אותו, במי העלם הזה? הוא לא מכיר אותו? היה כבר לפניו כמה, לפני כמה פסוקים כתוב, שהיה יושב, מנגן לפניו. מה פסוק שאל, במי העלם הזה? הגמרא אומרת, לא שאל, הוא מכיר אותו. שאל אותו, תגיד לי מאיפה הוא בא, מזרעו של מי הוא בא? מזרעו של פרץ או מזרעו של זרח? שני בנים ליהודה, פרץ וזרח. וקבלה הייתה בידם. מי שבא מזרעו של פרץ עלול להיות מלך. שמלך פורץ גדר, לעשות לו דרך ואין מוחים בידו. זרח, שר בעלמה יכול להיות, לא יותר. כמו זריחה, דבר שהוא זורח. אבל לא יכול להיות מלך. שאל אותו, תגיד לי, בין מי העלם הזה? זה בא מפרץ או מזרח? אבל אדוני המלך, שאתה שואל אם הוא ראוי למלכות או לא ראוי למלכות, תשאל בכלל אם הוא מותר לו לבוא בקהל. אבל מה הטעמה? אבל אם שום תכתיב לו, יבוא עמוני ומאבי, וכרשים, הוא בא מרות ומאבייה, אז הוא פסול לבוא בקהל. אפילו בקהל פסול, כל שכן שאסור שיהיה מלך ולשום דבר. כתוב, מקרב אחיך, תשים עליך מלך, מבחר שבאחיך. אבל לא, ואנחנו שמענו, לא יבוא עמוני ומואבי בקרשים, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אבל לא נכון. התורה תמיד זה בלשון זכר. כתוב, לא יבוא ממזר בקרשים. ממזר ולא ממזרת? מה שהתורה מדברת בלשון זכר, הוא עדיין גם כן נקבה. עד שבא אבנר בן נר, וצריך לדחות אותו. אבל לא נכון. הקבלה של שאול נכונה. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. אמר לו, אם כן, ממזר ולא ממזרת, אמר לו, שאני אחר, שמפרש הפסוק. על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם, דרכה של אישה לא מקדם. והגמרא אומרת, במסכת בבא בתרא צדיק א', בועז הוא היה ראש הסנהדרין. אבצן זה בועז, כתוב שם בסדרת השופטים של ישראל, שרתו את ישראל, אחד מהם היה אבצן. אבצן זהו בועז. והוא היה ראש הסנהדרין, היה חכם גדול בתורה. ואותו היום, לפני שתבוא רות, לפני שיראה את רות, שאחר לקצור שמיים, שאתה נדקת בה עם אחרי הקוצרים, אז הוא היה בבית המדרש, באותו יום התחדשה ההלכה הזאת. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זו הייתה הלכה למשה מסיני, השתכחה וחזרה עוד פעם וחדשו אותה. ומי חדש אותה? שמואל הלוי, שמואל הרמתי. מי כתב אגרת רות? מגילת רות, מי כתב אותה? הגמרא בבצעה יודלת אומרת, שמואל הנביא הוא שכתב את יחושו של דוד, כתב את מגילת רות. כדי לייחס את דוד. וכן הוא כתב מגילת רות. ובועז, כפי שאמרתי, הוא היה מקובל ראש הסנהדרין של ישראל. והלך ועשה מעשה ונשא אסור שם אביה. למה? סמך על ההלכה הזאת. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. והגמרא שמה מספרת, משפחה של רות, את היפיפייה, את החכמה, את הצנועה, מכל הבחינות. אז כשבא ושואל, למי הנערה הזאת? זה הנער הנצב על הקוצרים, היה תלמיד חכם. והוא הבין, למה שואל את רבי הנערה? אמר, אוי ואבוי, זה יכול להיות אחר כך מחר שלחתן אותה. הרי כתוב, לבוא עמוני ומאבי בקהל השם. והוא לא יסבר את ההלכה הזאת, עמוני ולא עמונית מאבי ולא מאבי. לכן הוא אומר, מספר לו, נערה מואביה היא. מדגיש לו שהיא מואביה. כלומר, לא ראויה לך, כי הוא היה אלמון. בוא עזרה אלו אישה. כן פחד שלא יש לתוש עין עליה. אז הוא אומר, לא, זה נערה מואביה. ואחר כך, ותבוא ותעמוד, מאז הבוקר ועד עתה. זה שבטה הבית מעט. איפה כל כבודה בת מלך בן אמא שלך? ممكن من بات أمر دركو של איש לקדם ודרכה של אישה לקדם למה כל כבודה בת מלך בנימה האישה יושבת ברכת הביתה הנה היא לא יושבת ברכת ביתה זה שייך אצל ישראל כל כבודה בת מלך בנימה לגויים שייך דבר הזה לכן העונש הזה שייך גם כאנשים זה כל העריכות של הפסוק כדי להני את בועז שלא יתן עין עליה באמת זה דבר יהיה מהשגחה מהקדוש ברוך הוא אדם שבא לראות בועז היה בא לראות מה, איך שכוסרים את השדה שלו. הדבר הראשון צריך להתעניין, להתעניין בעניין השדה. לא להתעניין מי הנערה הזאת ומי לא הנערה הזאת. זה השגחה הייתה מהקדוש ברוך הוא. לכן צקוב מיד התחיל לדבר איתה, הגד וגדי אשר עשית את חמותך, ותעזבי אביך ואמך, ותלכי לעם שלא יודעת, כמו שלשום. המדרש אומר, אביך זה עבודה זרה. ואמך גם כן עבודה זרה. אומרים לה עץ אבי אתה, ולאבן עתיד איתנו, עזבה את עבוד הזרה, עזבה את הכל, ובעד כדי לספח מנחלת השם. הגמרא שם במסכת יבמות ממזיין אומרת, רות בתו של עגלון מלך מואב הייתה, בת מלכים הייתה. עזבה שולחן מלכים, עזבה כל הכבוד שיש לה שמה, ובעד להתגייר לספח מנחלת השם. לכן הייתה מיוחדת במינה בצדקותה. לכן אמרה ישלם השם פעורך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוהי ישראל. מה פירוש תהי מזכורתך שלמה? מה הייתי טועה שמזכורתך תהיה חסרה? וזה מזכורתך כל אחד, אני השם נאמן לשלם שכר לצדיקים. יש בתלמוד הלכה. הרי שני אנשים הולכים, הולכים ביניהם, במדבר, מעיר לעיר. אחד נושא חבית של יין, ואחד נושא קד של דבש. דבש דבורים יקר מאוד. היין זה בזול. והנה, קבלה מכה הקד של הדבש, קבל מכה, באיזה סלע, באיזה אבן, ונסדק. ותחיל הדבש לזוב, וזה חבל, ידע הכל ילך לאיבוד. מה עשה זה? כל הדבש, נגיד למשל, שווה 200 זהובים. כאן כל החבית שיש בו יין שווה 20 זהובים. מה עשה זה הלך שפך את, את היין שלו והציל את הדבש של חברו. כשהגיע אחר כך הבא, אתה אומר לו, אדוני, אני נתתי לך את הדבש שלך, תן לי שכרי. לא חייב לתת לו אפילו דבי היין שהוא שפך. אני אמרתי לך שתשפוך יין שלך? לא אמרתי לך. יותר לשכרו שהרים, כמה סבל לוקח שהרים את הדבש משם לשם, יותר לו את השכר שלו, יותר לשניים שלושה זהובים. אבל זה מעניין, הוא לא חייב. כמה שאני, אני אמרתי לך שתשפוך את היין שלך, אז לא אמרתי לך. כגון, שהיה נשאר דבש, לא שהיה כל כך, התפוצצות של הקד, לא הייתה כל כך חריפה, שהכל ילך לאיבוד, וככה זה נקרא שהוא מפקר, זה נקרא שהוא מציל מההפקר. אלא זאת אומרת, היה זה ממנו טיפין טיפין. אז הוא אומר לו, אני לא אמרתי לך שתשפוך את היין שלך, אין לו אלא שכרו. כשאני לא צוויתי אותך, אין לך מה לעשות. אם אני אמרתי לך, תשפוך את היין שלך ואני אתן לך את התשובוי של היין, בסדר, אני לא אמרתי לך. הקדוש ברוך הוא לא צווה מעולם את הגויים שהתגיירו. לא אמר את גוי, יש מצווה בתורה שהתגיירו? לא אמר להם. אמר להם לגויים, תשמרו שבע מצוות של בני נוח, לא הכל. לא צריך לקבל תרי"ג מצוות, התורה לא חייבה אותם. רות זאת מעצמה התנדבה והתגיירה. עמך עמי ורועך אלוהי, אומר שמה המדרש, אמרה לה נעמי לרות, יש לנו תרי"ג מצוות, אמרה, אני מקבל את כל תרי"ג מצוות. הזוהר החדש אומר, שמה היה גילית, כשהיה גויה, היה שמה גילית. ואחרי שהתגיירה, קראו אותה רות. למה נקרא שמה רות? בפני שהייתה חייבת בשבע מצוות. וכשהתגיירה, היא חייבה בעוד 606 מצוות, כמניין רות. רות, 606. הוסיפו עליה עוד 606. הגמרא בברכות באה ואומרת, למה נקרא שמה רות, שזכתה ויצא ממנה דוד, שרובה לה הקדוש ברוך הוא בשירות של תשפחות. זה אמת, אבל זה על העתיד. אבל באשר הוא שם, נקרא שמה רות, שהוסיפו לה 606 מצוות. אם כן, זה שהוא אומר לה, ישלם השם פעולך, ותהיה מזכורתך שלמה, לא אמר לך קדוש ברוך הוא, מי אמר לך שתגיירי? אני צוויתי אותך שתגיירי? לא. את תהיה מזכורתך שלמה, למה שעזבת אביך ואמך, עזבת שלוחה מלאכים, עזבת את הכל, ובאת פה להשתופף, להחזות במעם השם, אז לכן יש לך שכר משלם. אשר באת לחסות תחת כנפיו, אומר שמה המזרש, שמיהרה לבוא להשתופף מנחלת השם. ואומר מוסיף המדרש, ויש לך נס שבת היום, אתמול היינו מקבלים אותך, כי אתמול עדיין לא התחדשה הערכה, מואבי ולא מואבית, היינו מקבלים אותך. היום ברוך השם שזכינו כבר לגלות את הערכה הזאת, מואבי ולא מואבית, אז אנחנו יכולים לגייר אותך. כי הגיור שלה, מה שהיה קודם עם נעמי, לא הייתה עדיין גיור אמיתי בבית דין, אבל צריך להיות שלושה דיינים צריך. אז אחר כך נעשה הגיור אמיתי, נעשה גיור כמו שעל פי הוראותיו של בועז, ראש הסנהדרין. אז נעשה גיורת אמיתית, ואז הוא שלקח אותה ונשא אותה. רבותינו אומרים, באותו הערב שהזדווג עמה בועז, שלקח אותה וגאל אותה, באותו הערב הוא נפטר. ומיה נשאר, אם הייתה נשארה יום אחד, אז לא היה לה כל מלכות בדוד הייתה מתבטלת. באותו הערב, כמו שכתוב, ויתן השם לה הריון, מה זה לה? ויתן השם להם הריון. לה ולא לא, הוא מסכן הלך מן העולם. הוא היה אז בגיל 80 ומעלה. היה לו 30 בנים ו-30 בנות. וכולם מתו בחייו. לא השאירו זרע קודש. רק מזה, מההיריון הזה של רות, וזה נתן הקדוש ברוך הוא הריון, שנקרא שמו עובד, ועובד יוליד ישי, וישי יוליד את דוד. משם עשה כל מחוץ בדוד. זאת אומרת שם המדרש, ישלם השם פעורך, ותהיה מזכורתך שלמה, אל תקרא שלמה אלא שלמה. תהיה מזכורתך שתהיה ממך שלמה מדוד. והיא זכתה והאריכה ימים, כמו שכתוב בספר מלכים, וישם כסה לאם המלך, אומרת הגמרא בברכת צדיק א', שם כסה לאמה של מלכות והירות. זכתה לראות במו עיניה איך שלמה שולט מסוף העולם ועד סופו. היא זכתה כל כך להחיות להאריך ימים, וכשנכנסה אליו לבקר אותו, את הנכד, נין שלה, זה דור רביעי, שמו לה כסה על יד המלך, וישם כסה לאם המלך. זה אמה של מלכות, שזכתה ברוך השם בריך הימים. כן, הזורעים בדמעה ברנה יקטור. כמה כתוב, ותסיינה כהנה ותבקנה, כמה בכתה וכמה עשה. אשר אמרה, את תפגעי בי, לא עזבך שום מאחרייך. באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. כל אותם הדברים שם, יש הרבה אריכות דברים בזה במלאש, אנחנו מקצרים ועולים. אין הרבה זמן, זה שעה היא מאוחרת. אז זה שאנחנו רואים אדם שהוא בא וסופה ברכת השם, לא מחמת שנותן עינו על איזה דבר. מה הייתה מסכנתה? בת מלאכים והלכה ללקט אחרי הכותרים, כמו העניים, לעניים ולגר תעזוב אותם. זה עניין של לקט שאחרי הכותרים. מה זה, מה ייתן ומה יוסיף? אתה מלקט את צעורים. מי היום אוכל צעורים? אנחנו אוכל צעורים? צעורים של הבהמות. מי אוכל צעורים? ואז כל כך עוני גדול היה, מחסור גדול, היא הייתה לוקחת את השבורים של הצעורים האלה, הייתה מביאה ושתוכל גם כן לתן לחמותה נעמי, כדי אשר הותיר לה מסובעה. אז מה היה? היה הכל עוני, הכל חוסר כל. ואחר כך זכתה ברוך השם והגיעה לאיזה פירותיהם העולם הזה, וכן קיימת העולם הבא. זה מה שמלכות. זה רות המואביה, שהיא באה לסופף מנחת השם לשם שמיים. זה מכאן שכר גדול, גם לאותם גרים שהם באו לסופף מנחת השם, שהם שכר גדול אצל הקדוש ברוך הוא. והנה אנחנו רואים תוצאות של רות המואביה. זה שאנחנו גם כאמרים, שלם פעולך, ותהיה מזכורתך שלמה. מה הכפילות, מה הכפילות שיש כאן? יש מעשה מספרים כך. רבי משולם זוסיה, זה אחד מתלמידיו של רבי דוב בר ממזריץ', תלמידו של רבי סבא שם טוב. אז זה רבי משולם היה עני מרוד, בחוסר כל. ולא רצה להנות מבשר ודם. הוא היה אדמור, שבאים אליו אלפי חסידים להסתופף בצלו. וכל מי שרצה לתמוך בו, לתת לו איזה דבר, לא רצה לקבל. לא כספים, לא מתנות, שום דבר לא רצה לקבל. פרט לאיש אחד שהיה כפרי מסכן, והיה מביא לו בכל חג, נגיד בסוכות, מביא לו מכל, היה לו שדות, היה לו כרמים, היה לו פרדסים, היה מביא לו מכל מה שיש, ומבקש את ברכתו של הרב. וזה היה רואה אותו שהוא עני וצנוע, היה מקבל ממנו. פרט פעם אחת, אז כל שנה מביא לו בחג הסוכות, כמו שאמרתי, פירות, ירקות, כל מה שיש לו, צבועה. והנה שנה אחת, הלך רבי משולם זוסיה לבקר את רבו, רבי דובר מזריץ'. אז הוא בא לבית, זה הכפרי הזה, אומרים לו, הרב לא בבית. מביא את כל המסעות האלה. איפה הרב? הרב הלך לבקר את הרבי שלו. יש רבי גדול. גם לרבי שלי יש לו רבי גדול. זה יותר טוב. אז חזיר כל מה שהיה לו, שם אותו על העגלה, עם שדה על העגלה, וחזר הביתה כרעומת שובה. לא שם את זה אצלו בבית, והלך, שאל את הכתובת של הרבי הגדול, זה הרבי מזריץ', רבי דובר, ולקח את הכתובת שלו ונסע למזריץ'. והביא לו את כל הפירות, את כל הסבועה, הביא לו את הכל. טוב, הרב כשחזר בביתו, ספרו לו, כפרי הזה בא, לא ראה אותך, לקח חזרה את כל הפירות. טוב, בלש, במקום אחר, שלחתי למעלה. והנה אותה שנה, איזה שנה מקוללת יצאה על הכפרי הזה מזכין. מה שזורע, כל בברד מלכה אותו, מה שעושה, שדפון מלכה אותו. זה נשאר, לא פירות, לא פרדסי, הכל, הכל הלך, הכל הסמיון. זה בא בסוכות הבא, וכלך קנה מהשוק, הוא לא היה לו כבר. הוא הלך קנה מהשוק, הוא בא והביא את זה לרב. אמר לו, אדוני הרב, אתה באמת רבי, הרבי שלך לא שווה קדום חס ושלום. חצוף, מה אתה מדבר? אמרתי לו, לקחתי לו כך וכך, כך וכך, הוא ברך אותי, שום דבר לא יצא בברכות שהוא יוצא, איזה שאלה מקוללת איתה. אני אצלך, אתה מברך אותי, ברוך השם בשביל הצלחה. פש, מה אתה מקשקש קשקושים? אלא בשמיים נוהגים לכל אחד מדה כנגד מדה. אתה, כשאתה מביא לי, לא ביקרת, יש רבי גדול, רבי קטון, אלא אתה בא, נותן לי, בשמיים, הגון או לא הגון, אף פי שנאמר שזה, הרבי הזה לא הגון, אז הוא בא מביא, יש לו אמונת חכמים. גם השמיים לא מבקרים אחריך, אתה הגון או לא הגון, נותנים לך. אבל עכשיו בחרת איזה רבי גדול אחד, וכן, גם השמיים בחרו איזה רבי גדול. למה יתנו לך? תחת חת עם הארץ, ומה יתנו לך? בשביל זה עשו בשמיים כמו שאתה עשית. טוב, נחזור לעניינים שלנו. היה פעם אחת, נכנסתו עשיר אחד, ורואה את הרבנית, את הרבנית שהרב דוסיה, רואה שהולכת בגדים כאלה, בלויי סחבות, נקבים נקבים, חלולים חלולים. אמר אמס, רבנית ככה צריכה, אתה יכול לוותר על עצמך, אבל הרבנית ככה צריכה לסבול אתך, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה לתת לה לקנות לה חליפה. אני אקנה בת של חליפה וכסף שהיא תוכל ללכת ככה כזה תופרת, שתעשה לה את החליפה הזו. טוב, אתה רוצה, רוצה. טוב, אני לא יכול לסרב לך. כך היה, האיש הזה הלך וקנה איזה בד משובח, כפי מה שצריך, וגם כן הכסף פחות או יותר של תופרת. הרבנית, היה איזה תופר אחד, חיית אחד בשכונה שלהם, הלכה ושיקח לה מדש, יתפולה את זה, אמרה לו, מוכנה לשלם לו כפי מה שמגיע לו. גמרו את המקח, והוא לקח את המדש שלה, הכין את החליפה שלה, היא הלכה ללכת למדוד אותה ברגע האחרון, בזמן, ביום האחרון שקבע לה. היא הלכה למדוד, הוא מודד לה, שם עליה את הבגד, ופתאום מתחיל להתענח. עוד שתי דקות, עוד פעם מתענח, מתענח פעם שתי, מה אתה מתענח כל כך? אמר לה, מה אגיד לך, החליפה הזאת עשתה לי אסון גדול, עשתה לי צער גדול. מה עשיתי? את לא עשית כלום, אבל תראי, היום יום הולדת של אשתי. וראתה שאני תופר חליפה כזאת, היא בדיוק קומתה כמו קומתך. ראתה שאני תופר את החליפה הזאת, היא חשבה שאני רוצה להפתיע אותה, לתת לה מתנה ביום הולדת שלה, יום הולדת של פרעו, אז לכן מכינה את החליפה הזאת. כשאחר כך נודע לה שזה לא בשבילה, רק כשהרבנית צריכה לקלל אותי לבזל אותי, ויש לי צער גדול ממנה. אמרו לו, אם ככה אני רוצה שיש שלום בבית, תן לה, אני מבטלת על החליפה, תתן לה את זה במתנה. מה באמת את מדבר? אלא מה, אני משקרת? תתן על זה, אני מסכימה. תחיל לברך אותה, תודה רבה, תודה רבה, טוב. אז היא הלכה הביתה, חזרה בלי החליפה. שואלת הרב, איפה החליפה שלך? אמרה, כך וככה מעשה. בשביל שיהיה שלום בבית, אז אמרתי, אני מבטל את החליפה, שייתן את זה לאשתו. אמרה, טוב, וכסף שילמת לו, זה בסחירות שלו? אמרה, גם אתן לו את החליפה, גם אתן לו סחירות? אמרה, זה מסכם, מה, יאכל חליפה, הוא כל עינו הייתה בשביל שיהיה לו פרנסה. את צריכה ללכת תקו מיד, ביום עוד שתצטרך לו, רוצי מהר שלא יעברי על האסור של התורה. לכת, תתן לו מהר שתצטרך שלו. אז גם נתנה וגם זה. ההלכה לא ככה. ההלכה דווקא, אם לוקח את החליפה, אתה רוצה לשלם לו, תצטרך לו. אבל גם זה וגם זה, לוקח ומשלם. אז כאן, כל אדם ואדם, בשמיים עושים לו מהמלצות מעשים טובים שלו, עושים לו חליפה, חלוקת דרבנן, כתוב במדרשים, כתוב בזוהר הקדוש. עושים לו חלוקת דרבנן. אז ממילא, הוא יש לו החליפה, עושה מצוות, הוא עושה בשביל עצמו, חכמת, חכמת לך. והפתי כבשרים נותנים לו גם כשכר, חוץ מזה נותנים לו גם כשכר. מה מגיע לו שכר? הרי הוא עשה תפר חליפות בשבילו, לבש בגדי חכמים, בגדי תפארת. אז נפסיק בשבילו, שיוצא יש בגדים, למה צריך לקבל שכר? בא אומר לה, ישלם השם פעולך, ותהיה מזכורתך. פעולך, הפועל אדם משלם לו, הבגדים שלך תהיה לך בשמיים, המצוות מעשים טובים יעמדו לך בזכות העולם הבא. אבל גם תהיה מזכורתך שלמה עם השם אלוהי ישראל, אשר באת לעשות אחר כך לפעל, ואחר כך שאומר, תחזו כל ישראל ואחר כך שנאמר, אז מה חפש מה עשו כל יגדיר תורה וידיר. Yes.